תודה רבה.
אוקיי, בואו נתחיל. טוב. זה הנושא הזה של ישראל מול ישמעאל, ומה בדיוק, מה בדיוק אומר, מה בדיוק הוויכוח בינינו, מה בדיוק המאבק בינינו, וגם קצת מתוך זה לנסות להבין את מה שקרה, מה שקורה. לא רוצה להגיד מה שיקרה, אני מקווה בעזרת השם שהדברים יהיו, אני מקווה את עיקר הצרות כבר עברנו. אני רוצה שנלמד את זה, נלמד פה את הנושא הזה, ובעצם זה מבוסס על שיעור ששמעתי אותו לפני בערך 20 שנה מרב משה שפירא. והאמת היא שחוץ מזה עשיתי גם עוד איזושהי עבודה. רציתי גם קצת לראות מבפנים מה הם אומרים. מה הם אומרים? לא רק מה אנחנו אומרים עליהם, אלא גם לראות מה הם אומרים. ושברתי את השיניים, אבל עברתי על פרק בקוראן. זה מה שנקרא, כן, כן. לא בערבית, לא בערבית. תרגום לעברית. יש גבול למה אני מסוגל לסבול. ואני אומר לכם שבאמת, כשהרמב״ם קרא לו המשוגע, אני חושב שהוא צדק, אבל הרמב״ם קרא למוחמד המשוגע. באמת, הרבה פעמים קשה למצוא את הקשר ההגיוני בין משפט אחד או קבוצה של משפטים לבין משפט אחר. אני חושב שפסיכולוגים יכולים למצוא כל מיני סממנים פרנואידים במה שהוא כותב שם. אבל בכל אופן יש שם גם דברים יפים. אבל בכל אופן רציתי לראות את הדברים קצת מבפנים, ואני מקדים ואומר, אני לא מומחה לאסלאם, וגם לא פחות מזה, ומלקרוא סורה אחת, פרק אחד בקוראן, באמת עם כל הכבוד אי אפשר להיות אפילו מעיט מומחה לעניינים האלה. אבל אנחנו כן נסתכל על הקטעים האלה בקוראן על רקע או בהמשך למה שאנחנו נראה כאן, כדי לחדד כמה וכמה נקודות שאנחנו מוצאים אותם גם אצל רבותינו, גם אצל חז"ל, לראות את זה לעומת זה. אז בואו נתחיל את העניין. בפרקי דרב לזר, זה ברייתא שכתב אותה רב לזר בן הורקנוס, בפרק למד א' כתוב שם כך: שישה נקראו בשמותן עד שלא נולדו. כן, לשישה כבר ניתן השם שלהם עוד לפני שהם נולדו. ואלו הן יצחק וישמעאל, משה ושלמה ויושיהו ומלך המשיח. אז הברייתא הזאת היא ארוכה, הבאתי רק את ההתחלה. ישמעאל מניין, שנאמר: ויאמר לה מלאך השם, הנך הרע ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. זה הסיפור המפורסם, הבאתי לכם פה את הפסוקים, כשהגר בורחת משרה אמנו, ונגמרים לה המים, וסליחה, זה לא הסיפור הזה, אלא בבריחה הראשונה שלה, ואז המלאך אומר לה בפסוק י' א', ויאמר לה מלאך השם, הנך הרע ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. פסוק י' א'. אז שואל המדרש, ולמה נקרא שמו ישמעאל? למה נקרא שמו ישמעאל? הוא עונה שעתיד לשמוע הקדוש ברוך הוא בענקת העם. ענקת הכוונה היא צעקה או זעקה. ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ישמעאל. אז זאת אומרת שהמדרש מפרש את המילה ישמעאל, מחלק אותה לשתיים, ישמע, כן, הקדוש ברוך הוא ישמע את מה, את מה הוא ישמע, אומר המדרש, הכוונה היא את הזעקה, את הענקה של עם ישראל, ממה שהם יעשו באחרית הימים. אז האמת היא שזה מאוד מאוד מוזר, בגלל שהפסוק מסביר במפורש, למה קוראים לו ישמעאל. נכון? המלאך אומר, הנך הרע ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אלונייך. נכון? הנה, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלך. זה גם ישמעאל, ישמעאל, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלך. אז מה פתאום המדרש נותן הסבר אחר? שזה בכלל מה שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלנו, את הזעקה שלנו באחרית הימים. אבל תשימו לב שיש פה עוד מישהו שקורא לישמעאל שם. לא רק המלאך. המלאך אומר לו, אומר לה, הנה חרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל, אבל תדלגו אחרי זה לפסוק תתוו, ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. גם אברהם קורא לו ישמעאל. זאת אומרת, אנחנו רואים שאברהם הרי לא, אברהם הרי לא דיבר עם המלאך. אברהם הרי לא דיבר עם המלאך, ועם כל זה הוא קרא לו ישמעאל. רואים שיש משהו מהותי בשם הזה ישמעאל, שהוא לא רק, הוא לא רק קשור לתפילה הספציפית של הגר, אלא יש פה עוד משהו שהוא יותר גדול, וזה בעצם מה שאומר המדרש. יש כאן עניין שבגלל ישמעאל, בגלל מה שעתידים לעשות בנו של ישמעאל, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע.
זה בעצם מה שכאילו אברהם קרא.
כן, 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 נכון, נכון. זה בעצם מה שאומר, זה מה שאומר המדרש. מי שרוצה לשאול משהו? אוקיי. אנחנו רואים פה דבר מאוד מהותי. אנחנו רואים שהשם ישמע אל, העניין שלו הוא שמיעת תפילה. שמיעת תפילה של הגר, שמיעת תפילה של עם ישראל. ותראו עד כדי כך, הגמרא בברכות בדף נ"ו אומרת, במקור ג', הרואה ישמעאל בחלום, תפילתו נשמעת. זה הסוגיה שמה בסוף מסכת ברכות, בפרק תשיעי, לגבי כל מיני חלומות והפתרונות שלהם. אז אם אדם רואה את ישמעאל בחלום, אז שידע שזה סימן מן השמיים שתפילתו נשמעת. ישמעאל. ומסבירה הגמרא, ודווקא ישמעאל בן אברהם. זאת אומרת, דווקא אם הוא רואה את ישמעאל הבן של אברהם אבינו. אבל תאיה באלמה, זאת אומרת, סתם ערבי, סתם ישמעאל היא לא. אז הכוונה היא דווקא על ישמעאל בן אברהם, זה סימן לזה שהתפילה נשמע. השתי שאלות. שאלה ראשונה שאנחנו צריכים להבין זה, קודם כל, מה זה בכלל המושג הזה של תפילה שנשמעת? מה הכוונה? מה זה תפילה שנשמעת? תפילה שהיא היא מתקבלת? יש הבדל בין תפילה לתפילה? יש תפילה שנשמעת ותפילה שלא נשמעת? לפי מה זה הולך? זאת שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, והיא מה שמאוד נוגע אלינו, גם השאלה הראשונה נוגעת אלינו, אבל השאלה השנייה היא, למה דווקא אצל ישמעאל? במה זכה השגץ הזה, שדווקא בזכותו תפילה נשמעת? אז בואו ננסה להבין את העניין. לא, זה לא נכון לקרוא לו שגץ, אני חוזר בי בתשובה. חז"ל אומרים שבסוף ימיו ישמעאל עשה תשובה, הרי נכון? בסוף ימיו ישמעאל עשה תשובה, ובמה שכתוב, ויקברו אותו, כשקוברים את אברהם אבינו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אז רואים שישמעאל הקדים את יצחק. מכאן חז"ל לומדים שישמעאל חזר בתשובה בסוף ימיו, ואומר על זה המשך חוכמה, וזה תקווה גדולה. אומר המשך חוכמה, מעשה אבות סימן לבנים, כמו שישמעאל חזר בסוף ימיו, גם בניו עתידים לחזור בתשובה בסוף ימיהם. אוקיי? זאת השם. בקיצור, אז ככה. אז בואו ננסה להבין. קודם כל, מה פירוש העניין של תפילה שנשמעת? מה זה אומר? אני קצת נכנס פה לנושא שדיברנו עליו כבר קצת בעבר, בשיעורים על תפילה. יש מדרש בפרשת לך לך. המדרש הזה הוא חידוש עצום. המדרש שואל ככה, במקור ד', ולמה נתעקרו האימהות? למה האימהות היו עקרות, לא ילדו ילדים? עונה המדרש, רבי לוי משם רבי שילה דכפר תמרתא, ורבי חלבו בשם רבי יוחנן. הם הסבירו שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן ומתאווה לשיחתן, שנאמר, יונתי בחגבי הסלע, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראייך נווה. למה עיקרתי אתכם? בשביל הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. מדרש מפורסם, אנחנו מכירים אותו. אבל אנחנו לא כל כך חושבים על החידוש שיש במדרש הזה. מה זה בעצם אומר? אנחנו רגילים לחשוב שלמה בן אדם מתפלל? למה אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים כי חסר לנו, נכון? חסר לבן אדם בריאות, חלילה, חסרה פרנסה או משהו כזה. אז מתפללים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו בריאות, שייתן לנו פרנסה. וכשזה מתקבל, אז הבריאות מגיעה, הפרנסה מגיעה. זאת אומרת שהחיסרון הוא הסיבה לתפילה. בגלל שחסר לי אני מתפלל. פה במדרש כתוב תהליך שהוא בדיוק הפוך. למה יש חיסרון? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה את התפילה. זאת אומרת, באופן נורמלי, האימהות היו צריכות להיות כאלה שיולדות כמו כל שאר האימהות שבעולם. זה מה שהיה צריך להיות. והקדוש ברוך הוא לקח מהם את הדבר הזה, ועשה אותם עקרות. למה? כדי שהם יתפללו. כדי שהם יתפללו. וזה כבר משהו חדש לגמרי. זה מה? מה? אם זה אותו דבר, אני מסכים. בדיוק, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל למי שאף פעם לא ראה את המבט האחר הזה, זה באמת חידוש עצום. כי אני רגיל לזה שבגלל שחסר לי, אני מתפלל. נכון? זאת הסיבה. אבל פה כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה אותי חסר כדי שאני אתפלל. מה? כן. ודאי, ודאי.
אולי הם היו מתפללים לפני שחסר להם והיה צורך לתפילה.
זה מה ש... זה, באמת זה מה שכתוב כאן. נכון, זה באמת מה שכתוב כאן. שאם באמת הם היו מתפללות, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שהם יתפללו, גם בלי החיסרון, אז לא היה קורה החיסרון. החיסרון בא בגלל
זה. אבל אומר זה הלאה, שבגלל שהיא הייתה עם עיסה,
שעיני לערקות, כן.
היה לה כבר את התפילה, אז היא לא הייתה
הכרה. לא? אני לא זוכר את המדרש הזה, אבל יכול להיות, אם את זוכרת, אז כנראה שכן.
יעקב עם רחל.
נו.
כשרחל ביקשה מיעקב, נו תתפלל שיהיה לנו ילד במשותף. זה אומר, לי יש ילדים. את צריכה להתפלל בשביל עצמך.
נכון, נכון. שם זה עוד עניין. שם זה עוד עניין, זה שהוא הפיל את זה עליה, אמר לה, את צריכה להתפלל, חז"ל הרי מאוד כעסו עליו, מאוד הקפידו עליו על זה. ככה עונים את המעוקות, חייך שבניך עומדים לפני בנה, זה היה כל הסיפור הזה של העמידה לפני יוסף במצרים, זה היה בגלל זה. באו ליעקב אבינו בטענה, על מה שהוא אמר לה, התחת אלוקים אני, כי אנוכי כי מנע ממך פרי באתם, מה את רוצה ממני, לך אין ילדים. אז חז"ל אומרים במדרש, ככה עונים את המעוקות, היא במצוקה, היא קשה לה, וככה אתה עונה לה, אתה מפיל את זה עליה, ולכן הוא נענש. לכן הוא נענש. אבל זה עוד עניין. בכל אופן, פה כתוב החידוש הזה, שהקדוש ברוך הוא לוקח משהו כדי שנתפלל. התפילה היא הסיבה לחיסרון. ואם אנחנו נסתכל על זה בעומק, אז לאמיתו של דבר, זה כבר נמצא ממש בבריאת האדם. ממש ממש בבריאת האדם. תראו, בפרק ב' מספר בראשית. התורה אומרת שם במקור ה', אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אז התורה אומרת ש... כל השיחים, בושז, כל הצמחים עדיין לא צמחו. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא נתן גשם, לא המטיר השם אלוקים על הארץ. ואדם עין לעבוד את האדמה. ולא היה מישהו, לא היה בן אדם שיעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה. אז הנה פה התורה מתארת עוד פעם, מזווית קצת אחרת, את בריאת האדם. מה שקרה ביום השישי. עכשיו תסבירו לי את הפסוק הזה, פסוק ה', וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, למה? כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אז זה שזה לא צמח כי לא היה גשם, אני מבין, אין גשם, אז זה לא צומח, נכון? אבל מה הסיבה לכל זה, ואדם עין לעבוד את האדמה? לא היה גנן, okay? The gardener wasn't there, הוא עדיין לא היה שם. מה זה קשור?
לא היה צורך, כי זה בא בשביל האדם כל הדברים.
מה?
לא היה צורך, כי כל הדברים בא בשביל האדם.
כי זה בא בשביל האדם. אז מה זה ואדם עין לעבוד את האדמה?
זה כאילו, מה שאמרת עכשיו זה כאילו צריך להיות ההמשך של מה שכתוב פה.
למה את התכוונת?
שאין אדם לעבוד את האדמה,
כן.
אבל גם אין צורך, בינתיים אין אדם.
את אומרת, ולכן לא היה צורך, ולכן השם לא המטיר מטר על הארץ, נכון?
רגע, אבל השם ברא את כל דבר לפני השם ברא את האדם, אז אם לא היה צורך בכל דבר שבעולם, כי הכל דבר בשביל האדם, אז למה לא לקרוא את האדם משם? לפי זה.
לא יודעת, כי זה משהו ממש כבר קיומי, כאילו, לא יודעת, יש דברים שהם באמת לא יכולים להיות... שהם חייבים להיות לפני האדם. הארץ, ברור שזה צריך להיות לפני שהאדם מגיע לעולם.
נכון, אז למה לא גם הצמחים והעצים? וגשם? וגשם? נכון, זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. כאילו דווקא פה חיכו לאדם. חיכו לאדם שיבוא לעבוד את האדמה.
זה החלק שלנו.
מה?
אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר עם הבהמות, נגיד, או עם
ה... כן. אנחנו צריכים, מה, עם הצמחים? מה אנחנו צריכים לעשות עם הצמחים? בדרך כלל לא להפריע להם.
קיצור, זה מתקשר לתפילה. לא, זה ברור שזה מה שבעצם...
זה ברור. מה?
פירות
וירקות. כן, את זה אנחנו מקבלים מהם. אבל אנחנו צריכים לעשות משהו שם. חוץ מלעשות, לרסס, שלא יהיו תולעים. אבל מעבר לזה, מה עוד אנחנו צריכים לעשות? מה? כל החקלאות, עבודת האדמה, כל החקלאות. באמת, באמת זאת שאלה, אם כל מה ש... כל מה שאנחנו אוכלים זה רק בגלל מה שאנחנו עובדים, או ש... או שלפחות, אז זה לא היה ככה. לא ברור לי כל כך. השאלה היא לעבוד את האדמה הזה, מה הכוונה? אז כמו שחגית אמרה, זה מוביל לשם. זה מוביל לשם. מה הכוונה? הכוונה היא, התורה בעצם באה להגיד שהקדוש ברוך הוא לא מוריד גשם על הארץ וזה עדיין לא צומח בגלל שאדם עדיין לא נמצא שם. וצריך אותו בשביל החלק שלו. מה החלק שלו? תראו מה רשי אומר. כי לא המתיר, אומר רשי, ומה טעם לא המתיר? מה הסיבה? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים. כיוון שהאדם אין לעבוד את האדמה, אין מישהו שיכיר את הטובה, את הצורך בגשם, להשקות את האדמה. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. זה מה שקרה. זאת אומרת, ביום השלישי הרי כתוב, תוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע, נכון? זה כבר היה ביום השלישי. אבל מה היה שם? אז חז"ל אומרים, זה הגיע ככה עד הקצה. כן, עד הקצה של המנהרה. שנייה לפני שיוצאים החוצה. אבל זה חיכה. למה זה חיכה? זה חיכה לתפילה של אדם הראשון. ברגע שהוא הגיע וראה שצריך, אז הוא התפלל ואז הגשם יורד, וככה זה מגיע. ופה אנחנו רואים תפקיד של האדם להתפלל, אבל תראו שיש פה יותר מזה. התורה ממשיכה ואומרת, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. איך האדם נברא? אומר רש"י, אפר מן האדמה. צבר אפרו מכל האדמה מארבע רוחות. אוי, אני צריך חומש. יש פה חומש בראשית? כן? אם אפשר, תודה. יש פה קטע ברש"י שחשבתי שהכנסתי ולא הכנסתי אותו. זה קשור ל... כן, יש את זה כבר שם. יש? בסדר, אין דבר. אז בכל אופן, בואו תראו עד כאן. אנחנו מדברים כאן על הבריאה של האדם. אנחנו מדברים על הבריאה של האדם, ואיך התורה מתארת את זה? התורה אומרת, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, כן? יוצא ענן שעולה מן הארץ ומשקע את כל פני האדמה, ואז וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. נכון? אפר מן האדמה, רש"י פה אומר, צבר אפרו מכל האדמה מארבע רוחות, שכל מקום שימות שם תהיה כל עתתו לקבורה, זה פירוש אחד. דבר אחר, נטל אפרו ממקום שנאמר בו מזבח אדמה תעשה לי, אמר, הלוואי תהיה לו כפרה ויוכל לעמוד. לא, זה אנחנו לא נבין את זה לפני הדבר הראשון. לא נבין את זה. מה? ואין רש"י. אוי. ואין רש"י. ואין רש"י. או, יש? יופי. תודה רבה. מצוין. תודה. תודה רבה. תודה. הנה, ועד יעלה אומר רש"י, לעינן בריאתו של אדם, העלה התהום והשקע עננים לשרות האפר. התהום העלה ענן, כן? והענן הזה, בשביל מה הוא נועד? מה הייתה המטרה שלו? המטרה שלו הייתה לשרות את האפר, זאת אומרת להרטיב את האפר, את האדמה. ונברא אדם כגבל זה שנותן מים, ואחר כך לש את העיסה, אף כאן והשקע ואחר כך וייצר. מה כתוב פה? כתוב פה ש... כתוב פה שאיך אדם הראשון נברא? איך הוא נברא? הוא נברא בצורה כזאת שהיה ענן שעלה מהתהום, ענן של מים שעלה מהתהום, והענן הזה, בסדר?
אז רק, סליחה, רק לא מעלה...
You don't feel it that sad. I'm sorry.
It's because comes
out of the sound. People are like, I've got that
fan. Sorry. But it's noisy. I can bring
another one. בקיצור, זה בסדר. בקיצור, תשמעו. אז מה הנקודה? אז יש ענן שעולה מהתהום, והענן הזה משקה את האדמה, וככה אומר רש"י, כמו הגבל, גבל זה מי שלש את הבצק, מי שלש את הבצק, אז מה הוא עושה? יש קמח, נכון? ויש מים, ואנחנו מערבבים אותם, והופכים אותם לדבר אחד, לדבר אחד שלם. אז ככה גם הוא אומר אותו הדבר פה, כגבל זה שנותן מים, ואחר כך לש את העיסה, ככה גם פה אפקן והשקע ואחר כך וייצר. באותה צורה. קודם כל הענן משקה את האדמה ואז וייצר. השם אלוקים את האדם. אז דבר מאוד מעניין. ממה האדם הראשון נברא? הוא בעצם נברא מה? נכון? מאפר ומים, אבל לא סתם. אנחנו מדברים על מים שמגיעים מלמעלה למטה. מים שמגיעים מלמעלה למטה. ומהחיבור שלהם יחד עם האפר, מזה נברא אדם, נכון?
זאת אומרת, זה ממש כאילו האדם נוצר באותה צורה שהצמחים בעצם נוצר.
בדיוק, בדיוק באותה צורה. בדיוק באותה צורה. אותו חיבור, אותו חיבור של הגשמים מלמעלה שיורדים למטה וככה צומחים הצמחים, מהחיבור הזה בעצמו, אדם הראשון נברא. עכשיו, מה בעצם כתוב כאן? אז כשאדם הראשון מתפלל, בסדר? כשאדם הראשון מתפלל, אז על מה הוא מתפלל? הוא לא מתפלל על איזשהו משהו שהוא צדדי. איזשהו משהו שהוא הגיע לפה לעולם, ופתאום הוא אמר, רגע, 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 אבל חסר פה משהו. זה לא זה. אדם הראשון מתפלל על משהו שהוא עצם הבריאה שלו. הוא עצם הבריאה שלו, על זה הוא מתפלל. הרי ככה אני נוצרתי. ככה אני נוצרתי, וזה בעצמו חסר. הוא מגיע לעולם, הוא מגיע לעולם, ואז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, לוקח את החיבור הזה שבין הגשם לבין האדמה.
מה, בגלל שאין גשם?
מה? כן, כי אין גשם. אבל איך האדם נוצר? האדם נוצר בגלל גשם. ככה הוא נוצר, אחרת הוא לא היה נוצר בכלל. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, ולמה הוא לוקח את זה? כדי שאדם יתפלל על זה.
זאת אומרת, זה מטבע הבריאה כל הדבר הזה.
בדיוק, בדיוק. מה? זה בדיוק מה שאומרת התורה לפני כן, שכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. פה רואים שהקדוש ברוך הוא לקח את זה, נכון? ואדם עין לעבוד את האדמה. אז מה בעצם רואים כאן? רואים מכאן ש... התפילה זה לא רק איזשהו משהו שהוא נוסף, איזשהו משהו, עניין צדדי שהאדם מתפלל עליו. לא, זה המהות שלו. זה המהות שלו. אני אחדד את זה עוד קצת יותר. יש בגמרא במסכת תענית, יש בגמרא במסכת תענית כמעט דף שלם שמדבר על 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 יום הגשמים, היום שבו גשם יורד. איזה דבר נפלא זה. גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ, גדול יום הגשמים כיום תחיית המתים. יש המון 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 דברים שמה. ואז הגמרא אומרת שיש ארבע תשוקות, השתוקקויות. אחת מהן זה תשוקת הארץ לגשמים. מה? תשוקה זה desire. passion. כן, desire, כן, נכון? כן, תשוקה. תשוקה של הארץ כדי לקבל את הגשמים. זה דוגמה לתשוקה אחת. דוגמה לתשוקה שנייה, זה תשוקה של אישה לבעלה, ואל אישך תשוקתך. כן? זה דוגמה שנייה. תשוקה שלישית, זה התשוקה של הקדוש ברוך הוא לישראל. אני לדודי ועליי תשוקתו. רואים מהגמרא שהתשוקה הזאת, הרצון הזה של הארץ כדי לקבל את הגשמים, זה בעצם רצון לחיבור. זה בעצם רצון לחיבור. כמו שאישה משתוקקת לבעלה, לחיבור, לעצם הקשר, ככה גם הארץ משתוקקת לגשמים בשביל עצם הקשר. כי גשם זה לא רק, זה לא רק אדמה רטובה. זה לא רק זה. אם היינו עושים סקר, היינו שואלים את כל האנשים, אם הייתם יכולים לקבל את ה, את ה, את ה, את התוצאה של הגשם, בלי הגשם. בלי הגשם. שהאדמה תהיה, אתם קמים באיזשהו יום אחד והאדמה רטובה. לא ירד גשם, השמש זורחת, הכל נהדר, והאדמה רטובה. מה מעדיפים?
גשם.
מה? גשם? מעדיפה גשם? טוב, נו, באר שבע, מה לעשות? יש חסך ב... זה חיסרון שמביא לה...
באנגליה
אומרים אחר. מה? בדיוק. לא רק באנגליה, גם בגוש דן. אז בעצם אנחנו היינו מעדיפים את התוצאה של הגשם, נכון? שהאדמה תהיה רטובה, ושהשמש תמשיך לזרוח. אבל מה שחז"ל מלמדים אותנו, זה שזה לא ככה. זה לא ככה. הסיבה שגדול יום הגשמים, זה בגלל שזה יום של חיבור שמיים וארץ. זה יום של חיבור בין השמיים שמורידים את הגשם לארץ שמשתוקקת לקבל אותו. לכן איך קוראים לגשם הראשון? קוראים לו יורה. איך קוראים לתקופה הזאת, לתקופת הגשמים? יודעים איך קוראים לזה? קוראים לזה רביעה. מה זה רביעה? רביעה זה ביטוי לחיבור שבין איש לאישה. זה הכוונה. כי בעצם יש פה חיבור שבין השמיים לבין הארץ. הגשמים מרווים את הארץ, והארץ מתעברת ומולידה ומוציאה צמחים. זאת ההשתוקקות. אז ברגע שהאדם מתפלל לגשמים, אז מהי התפילה? התפילה היא בעצם בקשה לעצם החיבור. היא בקשה לעצם החיבור. זה לא רק לתוצאה של הגשמים. ולמה האדם מתפלל? האדם מתפלל בגלל שהוא בעצמו בנוי מהחיבור הזה. הוא בעצמו בנוי משמיים וארץ. זה רשי שראינו קודם, וגם רשי בהמשך, שמדבר על זה שאדם נברא ממקום המזבח, המזבח זה מקום של חיבור שמיים וארץ. כל העניין הזה, תפילה שהיא באה בשביל חיבור. עכשיו בואו נחזור בחזרה למה שאמרנו בהתחלה. אז מה עם מטרה של תפילה? למה בן אדם מתפלל? אז אמרנו באופן נורמלי, תשאל בן אדם, למה אתה מתפלל? מה זאת אומרת? חסר לי. חסרה לי פרנסה, אני מתפלל. אם היית יכול לקבל את הפרנסה הזאת, בלי שתצטרך להתפלל, אז היית מתפלל? לא. למה שאני אתפלל? חסר לי משהו, נתנו לי אותו. אם זה ככה, אז אתה לא מבין מה המטרה של תפילה. המטרה של תפילה זה עצם התפילה. המטרה של התפילה זה החיבור, זה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר המדרש. הקדוש ברוך הוא יוצר מצב של חיסרון כדי שתהיה תפילה. ברור?
אבל לא תמיד זה ככה. לא תמיד, ולא אצל כל העם קדוש ברוך הוא. לא כל בני אדם מרגישים שיש להם חיסרון בדברים.
נכון. ועם כל זה מתפללים.
נכון, ואז הנושא של תפילה הוא יותר קשה.
נכון, אני מסכים מאוד. אני מסכים מאוד, זה נכון.
תפילה זה לא
תודה
גם?
מה?
תפילה זה לא תודה?
תפילה היא גם תודה, ותפילה היא גם בקשה, ותפילה היא גם שבח, ותפילה היא חיבור. הפירוש, כך מביאים בשם האריזה, תפילה מלשון נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. נפתולי אלוקים זה מלשון צמיד פתיל. פתיל זה שלוקחים שני חוטים ומחברים אותם ועושים מהם פתיל. עושים מהם דבר אחד. תפילה זה חיבור, וחיבור כולל בתוכו את הכל.
ויכול להיות שאחד הוא יותר מתכוון לצד זה. לתחום מסוים,
בשני
לתחום אחר, אבל הכל תפילה.
מה? נכון, נכון, נכון. אז התפילה השלמה, התפילה השלמה, התפילה שהיא נשמעת, זו תפילה שבעצם העניין שלה הוא חיבור. אם הקדוש ברוך הוא עושה את האימהות עקרות בגלל שהוא מתאווה לשמוע את תפילתן, אז ברור שברגע שהן באמת מתפללות, ומתפללות כמו שצריך, אז ברור שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתן. זאת הרי הייתה המטרה. הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. נכון?
זאת אומרת, אם בן אדם מתחבר יותר דרך ההודעה בזמנים מסוימים, אז זה בסדר, כי העיקר שהוא מתחבר.
נכון, נכון. ויותר מזה, יכול להיות שבמצב שכזה הוא לא יצטרך בכלל להגיע למצב של חיסרון. יש, מכירים את זה, הסטיקרים על שמים את זה על המקררים, את הזה שבשם רב נחמן אני חושב, שואלים בן אדם, מה המצב? אז הוא אומר, גרוע, חסר לי זה, חסר לי זה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה נראה לך חסר, אני אראה לך מה זה חסר. אבל אם שואלים אדם מה המצב, הוא אומר, ברוך השם, יש לי הכל ויש לי זה, והקדוש ברוך הוא נתן לי, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חושב שזה מה שנקרא, ברוך השם, אני אראה לך מה זה. ואז זה נותן יותר. יש בזה עומק, יש בזה עומק. ברגע שבן אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, אפילו בלי צורך בחיסרון, אז ודאי שזה מונע חיסרון. זה מונע חיסרון, העניין הוא החיבור עצמו. אוקיי, בואו נראה את הגמרא בתענית. הגמרא אומרת בתענית בדף ח' עמוד א', אמר רבי עמי, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן מייסים נפשו בכפו. שנאמר, ניסה לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. כך כתוב בפסוק. מה זה מייסים נפשו בכפו? מה הכוונה? לשים את הנפש בתוך הכף, בתוך היד. איך בן אדם, מה?
זה ביטוי, לא?
נכון. אבל המקור שלו הוא כאן. המקור שלו הוא כאן. מה זה אומר לשים נפשו בכפו? מה זה? לקחת את הנפש שלי ולשים אותה בידיים? ניסה לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. הנה, הלב שלי, קח אותו. איך עושים כזה מין דבר? מה זה אומר? מה? אז יש כאלה שאומרים באמת שהפירוש הוא מסירות נפש. יש כאלה שאומרים שהכוונה היא מסירות נפש. יש... יש ביטוי שמזכיר את זה, לא עולה לי כרגע. בכל אופן, מה?
יש באנגלית, to come to heart in your hands.
כן? ומה זה? זה ביטוי למה?
You almost need to beg. You bring your very heart in your hands. Like you bring your inside, you take your very kishkes and
then... זה קשור
להתחנן. זה, נכון, זה יותר להתחנן, נכון?
כן.
זה להתחנן. אז מה שאת אומרת זה יותר קרוב לכיוון השני. יותר קרוב לכיוון השני. אז הכיוון הראשון באמת אומר מסירות נפש, שבן אדם מוכן למסור את הנפש בשביל ריבונו של עולם. או למשל, מה שכתוב בספרים, שבן אדם אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז באחד יכוון שהוא מוכן למות על קידוש השם.
למסור נפש. אין
בעיה. בכל אופן, זה פירוש אחד. זה פירוש אחד, היא כל פעם נובחת כשהיא יותר מזדהה. בכל אופן, זה פירוש אחד. ברש"י כתוב אחרת. בכל אופן, מה שהסביר אז רבי משה שפירא, וכנראה שלזה רש"י מתכוון, רש"י פה אומר שהכוונה היא, תראו במקור ח', רש"י פה אומר, איך יאמת שאין תפילתם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו, כלומר שנפשו מכוונת בכפו. נפשו מכוונת בכפו, הוא מכוון ושם את נפשו בכפו. מה הכוונה בזה? אז באמת, זה קשור, קרוב למה שאמרת מרגי, שנפש, נפש בתורה הרבה פעמים זה רצון. זה רצון. למשל, אברהם אבינו אומר לבני חטא, בסיפור עם מערת המכפלה, אם יש את נפשכם, לקבור את מיתי מלפניי, ישמעוני ופיגו לי באפרון בן צוחר. אם יש את נפשכם, הכוונה אם אתם רוצים. אם אתם מסכימים, אז דברו עם אפרון בן צוחר. לשים את נפשו בחפו, זאת אומרת שאדם לוקח את כל הרצונות שלו, את כל הרצונות שלו, ושם אותם בכפו, ומגיש אותם לריבונו של עולם. אחת הלשונות שתפילה נקראת בהם, יש נדמה לי 10 לשונות או 11 לשונות שתפילה, שנקראת תפילה, למשל חנינה, תפילה ובקשה וכו', אחד מהם זה הגשה. הגשה. הגשה פירוש הדבר הוא שאתה מגיש את כולך לריבונו של עולם. להגיש את כולך לריבונו של עולם זאת אומרת שאני מרכז את כל הכוונות שלי, את כל הרצונות שלי, הכל 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 רק בלעמוד לפניך. אז מה זה אומר? ופה זה הבדל מאוד מאוד גדול בסוג של התפילה. אם התפילה שלי הייתה בעצם בגלל שאני רוצה פרנסה, רק אני יודע שהדרך להשיג את הפרנסה זה דרך ריבונו של עולם, אז בעצם יוצא שהרצון שלי נשאר אצלי. אני רוצה פרנסה, נכון? אני רוצה פרנסה. רק מה לעשות? הדרך זה להגיע דרכך. האמת היא שאם הייתי יכול להגיע לשם בלי שאני אצטרך לפנות אליך, אז היה עדיף. אולי היה עדיף. לא הייתי צריך להתאמץ כל כך. אז בסדר, אני עושה את זה דרכך. אז הרצון שלי נמצא אצלי. אבל הדרך היא דרכך. זו לא הכוונה. אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו, הכוונה היא שאתה מבטל את כל הרצונות שלך, כלומר את כל הרצונות שלך אתה מגיש לריבונו של עולם. זאת אומרת, ריבונו של עולם, כל מה שאני רוצה זה מה שאתה רוצה. כל מה שאני רוצה זה להיות מחובר אליך. ממילא, מתוך זה שאני מחובר אליך, גם תהיה בריאות וגם תהיה פרנסה וגם תהיה רפואה.
הכל, לא הכל לפי אינטרס.
יהיה. מה?
לא לפי אינטרס.
לא לפי אינטרס, בדיוק, בדיוק.
למה? זאת אומרת, אנשים כן מפעלים לדברים
מסוימים
יותר.
הם
כן דורשים מהשם.
לדרוש אי אפשר, אבל להתפלל, נכון, נכון. אז הקדוש ברוך הוא יוצר מצב של חסרונות, והמטרה של החיסרון זה כדי שתבין מאיפה הכל מגיע. זאת המטרה. המטרה של החיסרון זה ליצור את הקשר. ברגע שאתה יוצר את הקשר, אז ממילא הדברים מסתדרים, אבל הדבר העיקרי הוא הקשר. בסדר? אוקיי, סימן.
שמעתי שיעור שזה מהרבנית, אמרה שזה, זאת אומרת, מי אתה, מי בן אדם חושב, מי העבד ומי המאסטר.
האדון, כן.
מי האדון, אז אם אנחנו חושבים, אוקיי, זה, אני האדון, ואני צריכה לעשות XYZ, ואז השם יעזור לי, והוא השם העבד. אם אני אעשה את ככה, אז הוא עושה מה שצריך. והיא אמרה שאם אנחנו חושבים נכונים, אז אומרים, לא, לא, אנחנו
העבדים והוא האדון, נכון?
ואז אנחנו צריכים להתפלל, כי זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
נכון, נכון.
לא בגלל שהעבד עושים משהו בשבילנו.
נכון, נכון מאוד. זה מצוין מה שאת אומרת, כי זה בדיוק מעביר אותנו לשלב הבא. בדיוק הנקודה הזאת. אז אמרנו, המושג מה שנקרא, תפילתו של אדם נשמעת. כן? שאלנו, מה זה תפילה שנשמעת? תפילה שנשמעת זה תפילה שבה אתה מתפלל לעצם החיבור. בסדר? עצם הקשר. לא בגלל אינטרס פרטי כזה או כזה, אלא אתה מבקש את עצם החיבור, כמו האדם הראשון, כמו האימהות שהיו עקרות. ברגע שאתה מבקש את עצם החיבור, זו תפילה שנשמעת. כן.
בכל אופן, כאילו, נכון, למשל, כנסת הגבלת תתנו את התפילה.
נכון.
אז בכל אופן מבקשים מגיע לחולים ועל...
נכון.
ובניית ירושלים ועל...
נכון, נכון.
זאת אומרת, לא מבקשים רק על עצם החיבור.
נכון, אני מסכים. הבקשות האלה באו כדי להכניס את החיבור לעולם הפרקטי שלנו. זאת אומרת, בן אדם ש... איך צריכה לראות תפילה? יש קטע שאצל הרב קוק זצ"ל שהוא כותב בפירוש שלו לסידור, על העניין הזה. התפילה צריכה להיות בצורה כזאת. ריבונו של עולם, בבקשה תתגלה פה בעולם. בלי שאתה מתגלה, חסרה פה בריאות וחסרה פרנסה וחסר ירושלים לא בנויה ומלכות בית דוד ואין כאן שלום ואין כאן זה, אז תתגלה כבר. זאת הבקשה. בסדר? ממילא הכל יסתדר. אוקיי?
אז אפשר לומר שזה בגלל is this not a function of the way because Hashem is abstract, because Hashem is very distant, we have to, it's built into our relationship with Him when we have to seek Him. Like, you know, we talk about a...
Was it seek?
Lechapes.
Okay.
Like, earlier when you were talking about, you know, that tefillah, shezekoler, that it encompasses, it encompasses the ability to thank and to ask. And I was thinking, a good relationship is also all, our communication with somebody that we love is also all about those things. It's the way we build a relationship. Sometimes you need to thank, sometimes you need to just share things, sometimes you need to, like, we went to somebody's house on Shabbos, but she'd had a baby, and she said, we can't ask on Shabbos, but let's just visualize, and visualize, it was the time when the three boys had just been killed, and it's been very helpful to me, and my tefillot, and all this time, and sometimes I just close my eyes, because you really want to daven with Kavanah on Shabbat. And I just, you feel so much like we want to daven with Kavanah always. But that is, it's a special time when everybody's all together for a moment. So I just, you feel like you want to close your eyes and just imagine. I don't want to ask specifically, but just imagine a time when, like, all the things that we're aching for, we're not aching for. It's about, so they're all different modes of communication. I'm sorry if I'm carrying on English, but I can never do this in Hebrew. all different modes of communication that we need, that we use when we have a good relationship with them. So, but with in my yachas shelan in my Hashem, as anachnu tzrichim lasot omitz mamash gadol kedei la'agir lo b'glal shehu ma'od ma'od rachok. אז זה גם טוב בשבילנו לבנות את יחס
חסיד. לבנות ולחפש.
The more effort we put into it, but it's built into the whole, you know, to build yourself up for our nation, to build ourselves up into a relationship with Hashem, it's built into the fact that it has to be hard. It doesn't come like
Can, I agree. Nachon.
That's the way, that's why.
Nachon.
It's not so that this is all the,
nachon.
This is all the,
זה השותפות שלנו.
כל הפרטים על תפילה, that it is supposed to be very difficult.
כן, נכון. זאת השותפות שלנו, בדיוק. זה החלק שלנו פה בעולם, נכון? להתפלל, לבקש, בזה ההשתוקקות, זה החלק שלנו.
Because this is our way of building a relationship with Hashem. It's our only way, really.
נכון. אמת. אמת. נכון. בואו נעבור עכשיו לחלק השני, לישמעאל. קצת להבין מי זה ישמעאל ומאיפה הדברים מגיעים. ישמעאל במקור ב' בפסוקים, בפסוק, אני חוזר לפסוק י' א'. ויאמר למלאך השם, הנך הרה ויולדת בן. וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. הוא יהיה פרא אדם. אז אנחנו, זה ביטוי, it's a phrase, שאנחנו משתמשים בו לפעמים. פרא אדם. אבל בואו נחשוב רגע אחד על המושג הזה, זה מושג שבעצם סותר את עצמו.
כן?
סותר. פרא, מה זה פרא? יותר, אפילו, יותר מבעל חיים. מה זה פרא? פרא הכוונה היא מישהו כזה שאין לו גבולות. אין שום סדר הגיוני במה שהוא עושה. כן? זה wild, זה פראי. אין שם שום סדר. דרך אגב, דבר מאוד מעניין שמשה שפירא אמר, שכל השורשים, שכל השורשים בלשון הקודש, שהם עם האותיות פי רש, זה שורשים שהעניין שלהם הוא פריצת גבולות. כמו למשל, פרא, פרץ, לפרוץ את הגבול, כן? או...
פרפור.
מה?
פרפור.
בעל פאור, אבל שם...
אה, אתה מדבר על...
כן. נכון, 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 גם לפאור, נכון, לפאור הרי זה לפתוח, לפתוח מעבר לגבול, כן? לפאור את ה... מה? פאור, פאור זה... פאור זה גאפ.
פאור,
פאור, פאור, גם כן, פרוע. דבר שהוא פרוע בעין. דבר שהוא פרוע. למשל, מי שמגדל את השיער שלו ולא מספר אותו, איך זה נקרא? גדל פרע שיער ראשו. כן? מה? פרי? פרי. פרי, רגע, שנייה אחת. האם פירות... כן, פרה ורווה, בוודאי, בטח, בטח. מה זה פרי ומה זה פרה ורווה? מה זה לפרוט? לפרוט הכוונה היא שזה הולך ומתרבה. יוצא מהגבול, נכון? יוצא מהגבול. מה? פי ריש עין. בסדר? אז הפירוש של המילה פרא, פראי, זה משהו שאין לו גבולות, אין לו מסגרת, אין איזשהו מהלך הגיוני. אדם, זה בדיוק הפוך. אדם זה מישהו שפועל עם שכל, עם דעת. למשל, הגמרא במסכת שבועות אומרת שאדם שנשבע שבועה, נשבע שבועה, כי הוא היה בטוח שהמציאות היא כך, והתגלה לו פתאום שהוא טעה, והמציאות בכלל לא הייתה ככה. אז השבועה לא מחייבת אותו. למה? כי הוא היה אנוס, הוא לא היה בדעתו באותו זמן. מאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק, האדם בשבועה. לכל אשר יבטא האדם בשבועה, אומרת הגמרא, האדם זאת אומרת כשהוא בדעתו, כשהוא בהכרה. אם הוא לא הכיר את המציאות נכון, הוא לא היה בדעתו, זאת אומרת שהוא לא אדם. אז בעצם מה כתוב כאן? כתוב פה שני דברים שהם הפוכים. איזה מין דבר זה? איזה מין יצור זה? פרא אדם. אז הוא פרא או שהוא אדם?
בדיוק ככה.
מה?
שהוא יחל
להקורא. זה בדיוק
כמו
שאנחנו רואים מול
העיניים
שלנו.
פרא
אדם,
בצורה
של אדם, אבל
פרא לגמרי. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. ראיתי היום או אתמול משהו בשם אחד מהמנהיגים של תנועת שלום עכשיו, שהוא אמר שהטעות הטרגית שלנו זה שאנחנו לא תופסים שיש בני אדם שם, מאחורי הזה. ברגע שנבין שמדובר פה בני אדם, נכון, יש כמה רוצחים, יש כמה רוצחים, אבל ברגע שנבין שזה, אז אנחנו, אז הכל יהיה בסדר.
לא, הוא דיבר איתם?
מה? האם הוא דיבר איתם? אין לי מושג. אין לי מושג. אבל באמת, אבל באמת, 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 אנחנו צריכים להבין. יש פה, בסופו של דבר, זה צורה של אדם. זה צורה של אדם, ולא סתם, התורה קוראת לו אדם. אבל זה פרא. איך שני הדברים האלה הולכים ביחד? אז בואו נראה.
אבל גם, סליחה שאני יודע, בכל אופן, איך יסבירו את העניין שבכל אופן יש שם כמה שהם לא רוצים והם קצת יותר אדם מאשר את...
לא, נכון, נכון, נכון. נכון, כל השאלה, לא, לא, שלא תבינו, שלא תבינו מה שאמרתי, זה שיש שם קבוצה של קופים.
זה לא זה. אבל שהם לא תופסים שהם בני אדם.
מה, הם לא תופסים, כן, זה גם נכון. זה גם נכון. אז בואו תראו. נכון? נכון? אז זה אומר שהוא פרא, נכון? זה אומר שהוא פרא, בדיוק. נכון? אז בואו נראה, מאיפה הגיע התיאור הזה אדם? מאיפה זה הגיע? אז יש פסוק שאומר, האדם הגדול בענקים, לא הבאתי את הפסוק עצמו, הבאתי רק את מה שחזל דורשים על זה במסכת סופרים, במקור ת', על האדם הגדול בענקים. מי זה האדם הגדול בענקים? הגדול היה אברהם אבינו, גבוה יותר מענקים. אני לא הולך להסביר את המדרש הזה, שתבינו, זה לא כפשוטו. היה אברהם אבינו גבוה יותר מענקים. בענקים זה אברהם אבינו שהיה גבוה קומתו כנגד 74 אנשים. ואכילתו ושתייתו כך היה כנגד 74 אנשים, וכוחו כן, קיצור, גדול, ענק, 74 אנשים שימו אותם אחד על השני, ואז תגיע לגובה של אברהם אבינו. טוב, אתם מבינים שזה לא, זה לא, זה לא כפשוטו, לא זאת הכוונה, יש פה עומק מאחורי זה. אבל האדם הגדול בענקים נקרא אברהם אבינו, ובואו לא נשכח שישמעאל הוא הבן של אברהם. למה אדם, למה אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים? זאת אומרת, האב טיפוס, הדוגמה לאדם, זה אברהם אבינו. למה דווקא הוא? בפסיקתא, בשיר השירים כתוב ככה, זה על פסוק בשיר השירים, תשורי מראש אמנה. אומר שם המדרש, מקור יוד, בזכות אברהם אביכם, שהיה ראש למאמינים. אברהם אבינו הוא בעצם זה שהתחיל לגלות את האמונה בעולם. הוא התחיל לגלות את האמונה בעולם, כמו שכולנו יודעים, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים, אברהם אבינו נוטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם, וכמו שחזל אומרים, שאנשים היו מגיעים כדי לאכול אצל אברהם אבינו, וברגע שגמרו לאכול, אז הם רצו להודות ולברך את אברהם, והוא אמר להם, תודו לקדוש ברוך הוא, וככה לאט לאט הוא פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה זה אומר ראש למאמינים? מה זה אומר? מה? הוא הראשון, זה נכון, אבל ראש זה אומר לא רק, מה? נכון, ראש זה לא רק שמבחינה כרונולוגית הוא היה הראשון, אלא הכוונה היא שהוא ההתחלה, הוא השורש, הוא הבסיס. דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, זה, אני ממש לא רוצה להאריך בזה כי אין לנו זמן, אבל דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, שהמושג שנקרא אמונה, המילה אמונה, הפירוש שלה זה, מה? אמון, נכון. אמון, זאת אומרת, אמון, trust. כן, שאפשר לסמוך עליך, אפשר לבטוח בך. ואמונה זה משהו שהוא הדדי. זאת אומרת, ברגע שאברהם אבינו אחד כזה, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ומה זה אומר מאמין בקדוש ברוך הוא? הוא נשען על הקדוש ברוך הוא, סומך על הקדוש ברוך הוא, בוטח בקדוש ברוך הוא, עד המקסימום שרק אפשר. איפה רואים את זה? הכי פשוט. בעקדה, נכון. הכי פשוט, אמרנו את מה שהדיוק הנפלא שהרב קוק זצ"ל מדייק על פרשת העקדה. כתוב שם בתורה, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, נכון? וישכם אברהם בבוקר, מלמד שהאהבה מקלקלת את השורה, רואים שהוא לא קם בזמן הרגיל, אלא הוא קם עוד יותר מוקדם. אומר הרב קוק זצ"ל, ריבונו של עולם, איך הוא הלך לישון? איך הוא הלך לישון? קיבלת הוראה שאתה צריך להקריב את הבן שלך, ואתה ישן בלילה? זה אמון שהוא בצורה שאנחנו לא מסוגלים אפילו לתפוס אותה. וממילא ברגע שאברהם אבינו נותן אמון בקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, אז גם הקדוש ברוך הוא נותן אמון באברהם אבינו בצורה מוחלטת. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. מצאת את לבבו נאמן לפניך, זה אברהם אבינו שעליו הכל נשען, כל הבריאה כולה נשענת על אברהם אבינו, על האמון הזה שהוא נותן בריבונו של עולם. הבחינה הזאת, היא זאת שיוצרת את השם שנקרא אדם. אדם זה גם מלשון אדמה לעליון. זאת אומרת הדמיון, החיבור כלפי מעלה. וברגע שכמו שראינו, הבריאה של האדם הרי הייתה מחיבור של שמיים וארץ. נשמה מן העליונים, גוף מן התחתונים. החיבור הזה, ברגע שמסתובב מישהו פה בעולם, בדמותו של אברהם אבינו, והוא חי כשהוא מחובר למעלה. ממש ככה, הוא נותן אמון לגמרי במה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, והקדוש ברוך הוא נותן אמון במה שאברהם אבינו עושה כאן. זה אדם שלא רק נברא בתור חיבור, אלא הוא גם חי בחיבור הזה כל הזמן. ברור? לכן, הדוגמה למי שנקרא אדם, זה אברהם אבינו. האדם הגדול בענקים. את הכוח הזה של האמונה, כתוב בזוהר הקדוש, אברהם אבינו נותן אותו להגר יחד עם ישמעאל. תראו מה שכתוב פה בזוהר, במקור י' א'. כשאברהם אבינו משלח את הגר, וישכם אברהם בבוקר וכו', רבי ברוקה אמר, מה הוא שם על שכמה? זוכרים את הפסוק הזה? אברהם אבינו לוקח את את החמד של המים, וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד וישלחם, ותלך ותתה במדבר באר שבע. אז בזוהר הקדוש שמדייקים מה זה שם על שכמה ויתן, כתוב שם על שכמה ואת הילד וישלחם. אומרים פה חז"ל שאברהם אבינו שם על שכמה לא רק את את השק ואת הילד, אלא הוא שם על שכמה עוד דבר. אומר פה הזוהר, רבי ברוקה אמר, מה הוא שם על שכמה? אלא שהזהירה על עול האמונה, ולעמוד במה שהייתה בתחילה. זאת אומרת, כמו שהוא אמר לה, כמו שאצלי בבית, היית מאמינה, ככה גם כשאת יוצאת עכשיו, תישארי עם האמונה. כתיב האחה, פה כתוב שם על שכמה. וכתיב הטעם, בספר שמות, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה להלן על השכינה, הופכה על השכינה. מה עשתה? מה עשתה הגר? כיוון שראתה עצמה יוצאת מרשותו של אברהם, חזרה לקלקולה. דכתיב ותלך ותתה, במדבר באר שבע. מהו ותתה? כן, הכוונה היא מלשון לטעות, תעיה. היא איבדה את הדרך. שתיעתעה אחר עבודת גילולים וגילולי בית אביה, כתיבה חוותתה, וכתיבתם הבל הם המעשה תעתועים. הגר ברגע שהיא עוזבת את האוהל של אברהם אבינו, היא חוזרת לגילולי בית אביה. אבל את העול של האמונה אברהם אבינו שם על שכמה יחד עם הילד. וחז"ל אומרים שהמקום אחר בפרקי דרב לזר, שבאותו רגע, כל עוד שהייתה לה אמונה, נשארו לה מים בחמת. באותו רגע שהפסיקה עם האמונה, נגמרו המים. זה היה אחד תלוי בשני. אחד תלוי בשני. ואז היא משליחה את הילד, היא מתחילה לבכות וכו' וכו' וכו'. אבל בעצם זה בא בגלל שהיא עזבה את האמונה. הכוח הזה של האמונה, שבא מאברהם אבינו להגר ולישמעאל, הכוח הזה, כל מי שמכיר את הישמעאלים, יודע שהכוח הזה הוא כוח אדיר אצלם. הוא כוח אדיר. אמונה זאת אומרת, במובן הזה שהם יחד עם ריבונו שלו. הם יחד איתו. כל מה שהם עושים, הם עושים יחד איתו. הבאתי לכם ציטוט קטן, זה, דרך אגב, זה כבר הראשונים כותבים את זה, רבינו מחיי כותב את זה, ועוד כותבים את זה, שכוח האמונה אצל הישמעאלים הוא כוח אדיר, כוח מאוד חזק, עד שלפעמים, אם אפשר להגיד כזה מן משפט, הלוואי עלינו. הלוואי ואנחנו היינו ככה בכזאת אמונה. הבאתי לכם קטע מהקוראן, אתם רואים שם אחרי מקור י' א', לא סימנתי מקור לכל המקומות של הקוראן, כי באמת זה לא שווה את זה. אבל לצורך העניין. בסדר, הקוראן בסורה השנייה, פסוק 116. אז מוחמד כותב שם ככה. הם אומרים...
זה נראה לשמל.
עושה לך רע, נכון? הם אומרים, אלוהים הוליד בן. זה הכוונה היא נגד הנוצרים. כן? ישתבח שמו, נהפוך הוא. לא כל אשר בשמיים ובארץ, והכל דביקים בו באדיקות. יודעים מה זה באדיקות? איך אומרים באדיקות? תרגום, אדוק. מישהו שהוא מאוד חזק. סטריקט. כאילו, דביקים בו, מחוברים אליו. כולם מחוברים אליו באדיקות, בצורה מאוד מאוד חזקה. הכל דביקים בו באדיקות. דביקוס, על זה הם מדברים. הוא מחולל השמיים והארץ. כן, הוא, ריבונו של עולם, הוא זה שברא את השמיים והארץ. הוא בהחליטו לחולל דבר, ברגע שהוא מחליט לעשות משהו, רק יאמר לו, היה והיה. כן? זהו, רק אומר. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. סליחה שאני אומר, זה מה שכתוב כאן. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אתם שומעים מה זה? זה לא... זה כתוב שם. זה כתוב שם, ורבותיי, הם חיים את זה. הם חיים את זה כל הזמן. מה? במה אני רואה? בוודאי. בוודאי. רגע. זה חכי, אנחנו קודם כל בחלק של האדם. עוד מעט נגיע לפרק.
לא חשוב.
עוד שנייה.
הם מתפללים בכל מקום.
בוודאי. בוודאי. עוד מעט אתם תראו. אתם יודעים מה? בוא נעשה קפיצה, בסדר? קפיצה קטנה. לא התכוונתי להגיד את זה עכשיו, אבל כיוון שהעלית את זה, אז נעשה את הקפיצה הזאת. תסתכלו אחרי מקור תתוו. תראו מה שכתוב שם, בקוראן סורה 2, שפסוקים 94-96. הוא כותב שם ככה, אמור, כן, כאילו, תאמר לי, אם אמת בפיכם, הוא כאילו מדבר עם היהודים, עם הנוצרים, אם אמת בפיכם, כי רק לכם מכל האנשים נועדה נחלת העולם הבא אצל אלוהים. אתם טוענים שרק לכם, רק אתם תזכו לעולם הבא. כי אז קבעו למות. אם זה ככה, אז אתם צריכים לרצות למות. בגלל שהראשם תקבלו עולם הבא. אבל הוא אומר למאמינים שלו, ואולם, אבל הם לעולם לא יקבעו למות. הם אף פעם לא ירצו למות. למה? בשל כל שהקדימו ידיהם לעולל, ואלוהים יודע מי הם בני העוולה. אומר להם, אתם יודעים למה הם לא רוצים למות? בגלל שהם יודעים בדיוק איזה דברים נוראים הם עשו. והם יודעים, הם יודעים שאללה יודע מי בני העוולה, והם יודעים שהוא יעניש אותם. לכן הם לא רוצים למות. מה? מה לא נכון? בטח זה לא נכון, אבל זה מה שהוא כותב. זה לא ציטוט מהרמב"ם. זה מה משוגע, מה את רוצה? אל תחי את זה ברצינות יותר מדי. בסדר? הלאה. אין ספק, תשמעו טוב, כי תמצאם להוטים יותר לחיות מכל האנשים ומכל המשתפים. להוטים זאת אומרת, הם... איך אומרים את זה? מה? איך מתרגמים להוט? כן? מה? כן, אבל כאילו מאוד מאוד רוצים. הם אלה שהכי הכי רוצים לחיות. הכי רוצים לחיות, יותר מכל האנשים, מכולם. כל אחד בהם משתוקק לחיות 1,000 שנה. ואולם גם אם יאריך ימים, לא יחלץ עצמו מן העונש. אלוהים מבחין באשר יעשו. גם אם יחיו 1,000 שנה, בסוף הם יענשו. בואו טיפה נחשוב מה עומד מאחורי זה. זה להיכנס לתוך ראש של פרא, אבל תבינו מה שקורה פה. אנחנו עומדים מהצד, ואנחנו מסתכלים עליהם ואומרים, איזה שפלות, אנשים שמקדשים את המוות. פשוט מקדשים את המוות. ואנחנו מסתכלים על, 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 על עצמנו, אני חושב, ובצדק, בתור אנשים שמקדשים את החיים, ואנחנו, כל התורה כולה נדחית בפני פיקוח נפש, בשביל שבן אדם יוכל לחיות. אתם מבינים מה שהוא אומר? אתם מבינים? הוא אומר, אתם סותרים את עצמכם. אם אתם אומרים שאתם אלה שיקבלו את העולם הבא, אז למה אתם לא רוצים למות? אתם מפחדים למות. אתם יודעים למה אתם מקדשים את החיים? בגלל שאתם פוחדים להגיע לשם. כי ברגע שתגיעו לשם, אתם יודעים איך הוא יעניש אתכם. אנחנו לא פוחדים למות. אנחנו יודעים שאנחנו כן נקבל את העולם הבא. אתם מבינים? הכל התהפך.
אבל אני טוב מה שאנחנו מנקים שם מאז. נותנים להם למות, שיהיו מרוצים.
ודאי.
לא? לפי הקוראן, אנחנו עושים להם טובה.
אנחנו עושים איתם חסד, נכון? נכון.
זה לא אכפת להם.
לנו אכפת מהם ולהם לעצמם לא אכפת.
כן, 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 כן. אבל שתבינו, שאלת איפה האמונה שלהם, הנה האמונה שלהם. הנה האמונה שלהם. מה אתם חושבים? איזה בן אדם בר דעת מוכן להתאבד? ושמה זה לא אחד ולא שניים ולא שלושה ולא חמישה ולא 1,000 ולא מיליון יותר.
אני תמיד חשבתי שמי שמתאבד ומי ששולח את זה, הוא לא קורא נכון את הקוראן. כי הקוראן דווקא לא ממליץ על זה, הוא לא אומר את זה ככה.
לא, אני, יש איזשהו פסוק אחר שמה, שדווקא לא כתבתי אותו, והוא כותב שמה, אל תחשבו על אלה שמתו בשביל האלוהים, שהם מתים, זה לא נכון, הם חיים. ככה כתוב שם. זאת אומרת, אתם חושבים שאלה שמקריבים את עצמם, כן, למות בשביל אללה, הם בעצם מתים, זה לא נכון, הם חיים. הם חיים, אתם לא יודעים איך, אבל הם חיים.
כותב שם, לא תוכלו לשער זאת, אתם לא יכולים לזה. לא, זה, עכשיו, שתבינו. מה?
זה המנהיגים, רוצים שפשוטי העם, שכל העם, יהיה בידיהם, ומעללים את הקרבה.
בסדר, אני רוצה לשאול, אותך שאלה, תגידי לי, כמה אפשר לרמות אנשים? כמה אפשר? תנסי לעשות כזה מין דבר אני יודע מה, באיטליה. נסי לעשות זה בארצות הברית. תנסי. ליצור כזאת מין אווירה, נראה אותך מצליחה לשכנע. מה?
סוג של עבודה זרה.
אם זה עבודה זרה, אני לא יודע אם זה עבודה זרה, אבל זה דומה. זה דומה. אבל מה שאני בא להגיד פה, זה שזאת אמונה. אותו בן אדם, לא יודע אם אפשר לקרוא לו בן אדם, אותו שהיד, שהורג את עצמו, ברור לו לחלוטין, אין לו אפילו צל צילו של ספק, שהוא עכשיו הולך לקבל את העולם הבא שלו. אתם יודעים מה כתוב שם בעולם הבא שלהם? זה ההתחלה של הסורה השנייה. זה ההתחלה, כן? זה הנהר הזה עם כל הזה, ונשים טהורות, מה שמכונה. כן? זה מה שהם הולכים לקבל שם. זה לא, ברור, אני לא אומר שלא. לא, אני לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון לזה ש תלכי לנוצרים, בסדר? הקתולים הכי 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 אדוקים שיש, שהם מדברים על עולם הבא עם זה ועם זה ועם זה ועם זה ועם זה וכל מה שיש להם, כן? ותשאלי אותו, אתה מוכן עכשיו למות? אין, בוא, הנה, תקבל את הפירעון של הצ'ק. כל מה שדיברת עליו, כל מה שעבדת, כל החיים שלך, אתה מוכן למות בשביל זה? אף אחד לא יסכים. אף אחד. גם פה אצלנו אף אחד לא יסכים. אף יהודי לא יסכים לזה. לא רק בגלל האידיאולוגיה שבזה. לא רק בגלל זה. אלא בגלל שיש משהו בסיסי. שאומר, החיים זה הדבר הכי עליון שיש.
אבל למה היה להם צורך לבנות את הדת שלהם עם הרעיון הזה?
מה?
למה היה להם צורך לבנות את הדת
שלהם? אז טוב, אז בשביל זה באמת צריך מישהו שממש בקי באסלאם, אני עוד לא שם, ברוך השם, אבל אני רק מביא את הדבר הזה, זהו, נכון, עוד מעט נגיע לשם, אני רק מביא את הדבר הזה כדי להראות לכם עד כמה שהם מאמינים. עד כמה שהם מאמינים, זה שהם לא מתבלבלים בכלל. אין להם שום היסוס. כן, no hesitation. הם רצים ומפוצצים את עצמם. זה בגלל שברור להם ששם הם יגיעו. מה?
המנהיגים לא עושים את זה. הם שולחים כל מיני אנשים. אני מרגישה שזה יותר השתלשות על
ה... את רוצה אמונה פשוטה, בדיוק, אמונה עצמימה. את יודעת למה המנהיגים לא עושים את זה? כי המנהיגים כבר מתבוללים. המנהיגים כבר מכירים את ארצות המערב, המנהיגים נמצאים בתוך מלון בדובאי או בקטר. הם כבר יודעים יפה מאוד מה זה נקרא להרגיש עולם הזה. הם יודעים את זה.
אני קראתי כאלה דברים של אנשים שגרים בעזה, שרק מחכים שמישהו יעזור להם, כי כל כך רע להם, הם לא רוצים למות כשהיים.
בסדר, מה?
ממש לא רוצים.
גם יש מקרים ש...
יש, אני לא, לכן אני אומר, אני לא בא ואומר, כולם. אבל
כמעט
לא יודע, נקרא לזה איך שנקרא
מצוות
הדת שלהם. לזה אני לא נכנס, זה קשור לג'יהאד, יש כמה סוגים של ג'יהאד, זה עוד סיפור. אבל בכל אופן מה שאני רק רוצה להראות כאן זה את מה שנקרא אדם שבהם. מאיפה הם קיבלו את זה? הם קיבלו את זה מאברהם אבינו. ודרך אגב, בקוראן הדת האסלאמית נקראת דת אברהם. ככה היא נקראת. דת אברהם. משם הם קיבלו את זה. אברהם ממנו לישמעאל והלאה. ככה זה ממשיך. ככה זה עובר. זה החלק של האדם. מאיפה הגיע הפרק? בואו תראו מה שכתוב בזוהר הקדוש, במקור י"ב. הזוהר בפרשת יתרו. מה? מקור י"ב, בסדר? זה סוף העמוד הראשון. כתוב שם תני רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, זכאין אינון ישראל, עם ישראל זכאים, דקוד שבריחו שהקדוש ברוך הוא קרא לון אדם, שהקדוש ברוך הוא קרא להם אדם, דכתיב ואתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם. ככה הקדוש ברוך הוא קורא לבני ישראל, אדם אתם, אדם כי יקריב מכם. מה הייתה המקרה לון אדם? למה הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל אדם? דכתיב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. דבקות, חיבור, אמונה. אתם ולא שאר עמים עובדי עבודה זרה. ובגין כך, ולכן, בגלל זה, אדם אתם, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. ואז הוא ממשיך.
הם כן קרואים בן אדם, הם לא קוראים אדם. שמעת על זה, דבר
טוב,
ממש יפה.
מה, על ישמעאל?
הנושא של גויים לעומת יהודים.
אה, אוקיי.
הרי מה זה המשפט הזה? אתם קוראים אדם ואין הקום קוראים אדם? מה? אדם אחר לא קוראים. אז יש איזה משהו שקשור בחיבור של כל עם ישראל, שזה אדם לעומת המילה בן אדם. כאילו הגויים כן נקראים בן אדם.
ולא אדם.
ולא אדם. וישראל זה קשור ל... לא יודע, זה משהו של החטות של כל העם.
כן, מעניין.
כן, אני לא סביב את ה...
לא הוקיר את זה. טוב?
זה יפה.
אוקיי, אשמח לשמוע. אז אומר פה, אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, פה הוא מביא את זה, איפה זה בא לידי ביטוי אצלנו, הדבקות הזאת. דתניה, זה בעמוד הבא כבר. אמר רבי שמעון, כיוון דברנש ישראל, כיוון שאדם מישראל התגזר, התגזר הכוונה היא, עושה ברית מילה, גוזר, על בברית דגזר קודש הבריחו. אז הוא נכנס לברית שהקדוש ברוך הוא גזר. ואז עובר הזוהר הקדוש לישמעאל. תחזי, בואו ראה. כתיב בי בישמעאל, אצל ישמעאל כתוב, והוא יהיה פרא אדם. פרא אדם ולא אדם. פרא אדם משום דעית גזר, בגלל שהוא עשה ברית מילה, הרי גם ישמעאל עשה ברית מילה בגיל 13, ושירותא דאדם הווה בי. מה זה שירותא דאדם? שירותא הכוונה היא התחלה. התחלה של אדם יש בו, בישמעאל. שירותא הווה בי, הייתה בו התחלה בגין דעית גזר, בגלל שהוא עשה ברית מילה. ולא השתלים בפיקודי אורייתא, אבל הוא לא השלים את עצמו במצוות של התורה. אבל זרע די ישראל, זרע עם ישראל, די השתלימו בקולה שהושלמו בהכל, יקרון אדם ממש, וכתיב כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כתוב פה סוד מאוד גדול בזרע הקדוש. גם יצחק ואברהם, יצחק, יעקב, כל עם ישראל עושים ברית מילה, וגם ישמעאל עשה ברית מילה. אבל יש הבדל. ההבדל הוא שברית המילה של עם ישראל היא ברית שלמה, וברית של עם ישראל, כן, וברית המילה של ישמעאל היא לא ברית שלמה. בלשון של רב חיים ויטל, פה בהמשך, לא נקרא את הכל, בלשון של רב חיים ויטל, זה, הוא אומר שיצחק אבינו, אברהם אבינו, כשהברית שלהם הייתה גם מילה וגם פריאה. יש הרי שני אורות. יש, בשביל לגמור את ברית המילה, כן, לגמרי לעשות את הברית, צריך גם להוריד אחרי זה עוד אור דק שמכסה את האורלה. ואצל ישמעאל הוא רק מל ולא פרה. המילה הייתה, אבל לא הייתה שלמה. ולכן, אומר הזוהר הקדוש, ישמעאל התחיל להיות אדם, יש בו התחלה של אדם, אבל זאת לא צורת אדם שלמה, אלא זו צורה שהיא פרא. מה שאין כן אצל יצחק, צורת אדם היא צורה שהיא שלמה. צורה שלמה. מה זה אומר? בואו ננסה קצת להבין את הדבר הזה. מה הכוונה? נראה את זה דרך רש"י, בתחילת פרשת וירא. מקור י' ג' וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום. זה היה אחרי ברית המילה של אברהם אבינו. וישא הנה ויהו, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויהו וירוץ לקראתם מפתח אוהל, וישתחו ארצה וכו', הוא מקבל אותם. ואז פסוק ד', יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, והישענו תחת העץ. לפני שאברהם אבינו מציע להם לאכול, לשתות משהו כזה, נותן להם מים, אומר להם תרחצו את הרגליים. למה? למה דווקא לרחוץ את הרגליים? אומר פה רשי, ורחצו רגליכם כסבור שהם ערביים. הוא חשב שהם ערביים, שמשתחווים לאבק רגליהם, והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו. אברהם אבינו מקפיד לא להכניס עבודה זרה לביתו. אבל תסבירו לי איזה מין עבודה זרה זאת. מה זה? ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם. ראיתם פעם מישהו כזה? אני יודע, יש, שמעתי שיש פסלים, יש כל מיני אלילים, לשמש, אל הירח, כל מיני דברים כאלה.
זה הצורה שהם מתפללים שאני רואה אותם ברחוב זה בגלל זה.
זה ממש על האבק, נכון?
כן, גם, חפשים את המקום הכי מאובק, ושם הם מתפללים. פשוט לא יאובק.
אני חושבת שדווקא מה זה פסל, ובסוף זה אפר.
שבסוף הוא נהיה אפר, בסדר, אבל להשתחוות לאפר כמו שהוא, עוד לא סתם, וזה לאבק שיוצא מהרגליים. אז משה שפירא אמר את זה ככה. הוא אמר, בן אדם שמשתחווה לאבק שיוצא מהרגליים שלו. מה זה אומר? זה אומר, בדיוק, הוא משתחווה, לא רק שהוא משתחווה לעצמו. הוא אומר, אני כל כך חשוב, שאפילו האבק שיוצא לי מהרגליים, גם לא אני צריך להשתחוות. עד כדי כך. עד כדי כך. זה מה שנקרא, מה? בטח, ודאי. זה העבודה הזרה בצורה הכי נוראית שלה. בן אדם שמשתחווה לעצמו, משתחווה לאבק של עצמו. עכשיו, ראיתי שם בקוראן דבר שאותי זה הדהים. תראו, עשיתי פה השוואה בין המדרש בקהלת לבין הקוראן. קודם כל בואו נראה את הקוראן. ריבונך אמר למלאכים, ככה הוא פותח את הזה. מה? מה זה? הוא מדבר על אללה שדיבר עם המלאכים, אוקיי? הנני שם בארץ מחליף. אני הולך לשים פה בארץ מישהו שיחליף אותי, משהו כזה. אמרו, התשים בה, האם אתה מתכוון לשים בה מישהו אשר ימלא נחמאס? לא, אני בא ולא ידע מה אני בא. וישפוך דם, בעוד אנו משבחים ומהללים אותך ומפארים את קודשך? מה פתאום אתה הולך לברוא אדם ושהאדם יחליף אותך? אנחנו אלה שמשבחים אותך, מפארים אותך, הוא רוצח ושופך דם, מה פתאום אתה שם אותו בעולם? זה מי שמכירה את המדרשים ואת הגמרא מסכת שבת, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו אשר תנה אותך על השמיים לפני מתן תורה, מה פתאום אתה נותן את התורה לילוד אישה, תן אותה בינינו, אז אתם מבינים מאיפה היו ההשראות שלו. אמר, אז אללה אמר להם, יודע אני את אשר לא תדעו. אני יודע משהו שאתם לא תדעו. הוא לימד לאדם את השמות כולם. כן? אללה לימד את האדם את כל השמות, אחרי זה, העבירם לפני המלאכים. הוא לימד אותו את השמות של כל בעלי החיים וכל היצורים שיש בעולם, ואז הוא העביר את היצורים לפני המלאכים, ואמר, הודיעוני את שמם של כל אלה עם אמת בפיכם. זאת אומרת, אללה פונה אל המלאכים ואומר להם, אתם אומרים שאתם כאלה מושלמים וכאלה נהדרים, בואו תגידו לי מה השם של זה ומה השם של זה ומה השם של זה ומה השם של זה. אמרו, אז המלאכים אומרים, ישתבח שמך, לא נדע דבר מלבד כל אשר לימדתנו, אתה יודע והחכם. אנחנו לא יודעים, לא לימדת אותנו, אתה יודע והחכם. אמר אלוהים, הוי אדם, הודע להם את שמותיהם. אז הוא פונה אל האדם ואומר, תגיד להם איך קוראים להם, איך קוראים לזה ולזה ולזה. וכאשר הודיע להם את שמותיהם, אמר אלוהים, האם לא אמרתי לכם כי יודע אני את מסתרות השמיים והארץ, וכי יודע אני את כל אשר תגלו ואת כל אשר נהגתם להסתיר? אתם רואים שאני יודע יותר ממה שאתם יודעים?
איזה אינטליגנט.
מה?
איזה אינטליגנט.
כן, 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 מאוד איזה. אמרנו למלאכים, דרך אגב, תשמעו, אמרנו למלאכים, השתחוו לאדם, דרך אגב, כל פעם שהוא פונה בשם, בשם אללה, זה תמיד בלשון רבים. אמרנו, 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 אמרנו. ככה זה כל הזמן. אמרנו למלאכים, אז בגלל כל הסיפור הזה, אז אללה אומר למלאכים, השתחוו לאדם, תשתחוו לו, הוא יותר חשוב מכם. הם השתחוו. ורק איבליס סירב ונמלה שחץ והיה בכופרים. זה כבר נראה לי משהו מהמיתולוגיה היוונית, אני לא יודע מה, לא יודע מאיפה הוא לקח את הדבר הזה. אבל תראו, כמעט כל מה שכתוב כאן, לקוח באיזושהי צורה מאיזשהו מדרש של חז"ל. בפסוק הרי כתוב, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. וחז"ל אומרים שמלמד שהקדוש ברוך הוא העביר את כל הנבראים לפני האדם הראשון, והוא נתן שם לזה ושם לזה ושם לזה, נכון? ולאדם לא מצא לו עזר כנגדו. אז הנה מוחמד הכניס פה את כל הסיפור הזה פנימה. מה התוצאה של כל הדבר הזה? התוצאה של כל הדבר הזה, השתחוו לאדם. השתחוו לאדם. הוא המחליף, המחליף, אתם מבינים? במקום מזה. הוא יודע אותו מכולם. יודע אותו מכולם. בואו תראו מה אומר על זה המדרש, לא על זה. מה אומר, איך חז"ל מסתכלים על כל העניין?
הוא יודע יותר מאבא.
מה? אדם יודע יותר מכולם. זה, בסדר? שנייה. מדרש זוטה בקהלת, פרשה ו'. כיוון שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, ביקשו מלאכי השרת לומר לפניו שירה, לפני האדם. רצו לומר שירה לפני האדם כי ראו יצור שהוא כל כך מושלם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל עליו שינה וישן לו. כן? אז האדם נרדם, אז הם הבינו שהוא רק בן אדם. משל למלך ואיפרקוס, מלך ושר או משהו כזה, שהיו נתונים בספינה. כן, המלך והשר שלו, שניהם מפליגים בספינה. ביקשו בני המדינה לומר הימנון. איך אומרים הימנון באנגלית? מה? בסדר, הימנון. ולא היו יודעים להבין בין המלך להיפרקוס. רצו לשיר לפני המלך, אבל לא ידעו מי זה מי. מה עשה? נטלו והשליחו חוץ לקרונים. כן, זרק אותו מהספינה, וידעו הכל שהוא מלך. כולם הבינו, הנה המלך זה שנשאר בפנים. כך כשברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, טעו בו מלאכי השרת וביקשו לומר לפניו קדוש, לפני אדם הראשון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל עליו שינה וידעו שהוא אדם. אתם רואים את ההבדל? רואים את ההבדל? המלאכים לא הבינו, נכון. המלאכים לא הבינו. אבל איפה זה מוביל בסוף? זה מוביל בסוף לזה שהמלאכים לא אומרים שירה לפני אדם כי הוא בסך הכל בן אדם. נכון, נכון. בדיוק, בדיוק. ובקוראן איך זה מסתיים? השתחוו לאדם. נכון? השתחוו לאלה שמשתחווים לאבק שבאפר רגליהם. נכון? השתחוו לאדם. פה נמצא ההבדל שבין אדם לבין פרא אדם. אדם זה אומר חיבור למעלה, כמו שאמרנו קודם. חיבור למעלה, אמונה. אבל השאלה היא, לאיפה האמונה הזאת מובילה אותך? האם האמונה הזאת אומרת, אם אני מחובר למעלה, זאת אומרת שאני העבד שלו? זאת אומרת שאני מחויב למה שהוא רוצה? עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו, או שזה הולך הפוך. אם אני מחובר למעלה, זאת אומרת שאני המחליף. אני המחליף שלו. אם אני מחובר למעלה, זאת אומרת שכולם צריכים להשתחוות לי. בגלל שכל מה שאני רוצה לעשות, כל מה שהבטן שלי אומרת שאני רוצה לעשות, אללה אמר שצריך לעשות. אתם מבינות לאיפה זה מוביל? מה? בוודאי. בדיוק, זה לא כפירה, נכון, בגלל שאנחנו ביחד. זה מה שאמרתי לכם, כל קטע שם בקוראן, לפחות בסורה הזאת שראיתי, כל קטע זה אמרנו, 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 מה שנקרא, כן, מוחמד וריבונו של עולם בשיחת ועידה. אמרנו לכם, אמרנו, 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 ציווינו, אמרנו, הורינו, אמרנו, איזה מין דבר זה? איזה מין דבר זה?
אבל
מה? האמונה שלהם. כן. האמונה היא בעצם בו. לכן זה מה שאמרתי קודם, כן? מה שמוחמד אומר כנגד הנוצרים, הם אומרים שאללה הוליד בן, השתבח שמו, הוא עשה את הכל, והוא חולל את הכל, וכולם דביקים באדיקות בו, כמו שראינו קודם, נכון? מה שהוא אמר, הוא אמר היה והיה, מיד הכל. טוב, אבל מה זה אומר? כל הדבר הזה, כל הדביקות הזאת, וכל האדיקות הזאת, וכל... מה זה אומר תכלס? השתחוו לאדם. זה מה שזה אומר. זה מה שזה אומר. זה מה שנקרא פרא אדם. אדם זאת אומרת הצורה השלמה. ברגע שאתה מחובר בצורה השלמה, אז אתה רואה את ההיררכיה מול העיניים שלך. אתה רואה, אני, נכון, אני אדם, אבל יש הרבה הרבה מעליי. ולכן אני מחויב לזה. פרא אדם זה מישהו שכמו שאומר הזוהר הקדוש, הוא מתחיל להיות אדם. אבל זה לא שלם. ובגלל שזה לא שלם, זה פרא. זה פרא. ואז מה שקורה זה שכל מה ש, כל מה שעולה לי בבטן, כל מה שעולה לי בזה, הכל, הכל, הכל מקבל הכשר בדץ. הכל מקבל חתימה של אללה. הכל, הכל בסדר. הכל בסדר, הכל מצוין, הכל נהדר, כי כל מה שאני אומר זה מה שאללה אמר. מה?
שם
שווים או אדם מעל? אני לא יודע אם הוא מעל, הוא ביחד. הוא ביחד, הוא ביחד. מה שאני רוצה, הוא רוצה. אין מה שהוא רוצה, אני רוצה. מה שאני רוצה, הוא רוצה. ככה זה עובד. ככה זה עובד. אתם מבינות? זה תפיסה אחרת לגמרי.
זה לא תיאוריה של
אברהם אבינו. מה?
זה לא תיאוריה של אברהם
אבינו. לא, בוודאי שלא. בוודאי שלא.
עד עכשיו אני חשבתי שהם מונותאיסטים.
הם כן, הם כן, אבל מה זה אומר?
קודם הקדוש ברוך
הוא. נכון,
נכון. אבל פה זה אללה ו...
נכון.
כן, אז זה לא מונותאיסטים.
למה?
אמרנו.
לא, בסדר, זה מתוך זה שהוא כל כך רואה את עצמו מחובר לאללה. אז ממילא, זה לא, הוא לא, הם נגד השיתוף. הם נגד אלה שאומרים, יש גם את אללה וגם הבן ורוח הקודש. אין כזה דבר. אין. יש רק את אללה. הכל רק, אללה הוא אכבר תמיד. תמיד. אבל מה זה אומר? זה אומר שלכן אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זה ראש פראי. זה ראש פראי. עכשיו, ברגע ש... עכשיו תבינו מה עוד יוצא מזה. מה זה אומר פרא? ברגע שבן אדם רואה את התמונה בצורה השלמה שלה, אז הוא מבין שיש סדר, יש מהלך, יש משהו שהוא הרבה יותר עמוק או הרבה יותר גבוה ממה שאני מסוגל לתפוס. זה אומר שיש דברים שאותם ריבונו של עולם עושה, ואנחנו עכשיו לא מבינים אותם. אבל יש תוכנית. יש תוכנית ויש... המילה זמן בלשון הקודש זה מלשון הזמנה. הזמנה והכנה לקראת. לקראת עוד ועוד ועוד ועוד, עד שזה יגיע בסוף. אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. אבל ברגע שאין כזה דבר, אין סדל, אין מהלך, אין. הכל פראי. אז הכל זה נקודה פה, זה נקודה פה, זה נקודה פה, נקודה פה. מה?
יש להם כאילו אמונה פשוטה, אבל...
כן, אין, זה הכי שטחי שרק יש. אין שום סדר, אין שום מהלך. כל הזמן מדברים על זה, גם בתקשורת עכשיו דיברו על זה. על ההנהגה של החמאס, תחשבו רגע אחד, מה תעשו ביום אחרי? מה תעשו ביום אחרי? איך תסתדרו עם 2 מיליון תושבים? שאין להם לא בית ולא חשמל ולא מים ולא זה.
אבל יש להם חשמל.
חשמל כבר יש, נכון. אנחנו דואגים לסדר הזה, זה בסדר.
ומתי עם מסעיות, עם...
עם סיוע, כן, לא בסדר. אתם מבינים, זה בכלל לא בראש שלהם. זה בכלל לא בראש שלהם. אף אחד לא חושב קדימה. כתוב בשם האריזל, אנחנו כבר גולשים, מאוחר. טוב, אני אגיד רק את הדבר הקטן הזה, ואז נסיים עם קטע קצר מרב חיים ויטל. כתוב בשם האריזל, על אברהם אבינו כתוב, והייתה אברהם אשל בבאר שבע. נכון? זה היה המקום, הנטיעה הזאת של האשל, היא זאת ש... הפיצה את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מהצד השני כתוב על ישמעאל שהוא, איך כתוב שם, שהוא וישב במדבר, הנה, ויהי אלוקים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת, וישב במדבר פרן ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. אומרים בשם האריזל, פרן, פרן גימטריה אשל, פרן גימטריה אשל. זאת אומרת, מה הכוונה? כנגד האשל של אברהם אבינו יש את פרן של ישמעאל. ומשה שפירא הוסיף, וכנגד הנטיעה, הצמיחה של אברהם אבינו, יש את המדבר של ישמעאל. מה זה בעצם אומר? אברהם אבינו קורא בשם השם כל עולם. כל עולם זאת אומרת, הוא זה שברא את העולם, הוא זה שכל הסדר שיש, כל היישוב שיש, הצמיחה שיש, כל מה שיש פה בעולם, הכל בא מריבונו של עולם. זה מה שנקרא כל עולם. אצל ישמעאל זה לא היה כל עולם, זה היה כל מדבר. זה אותו אחד שהוא פרא, אותו אחד שמחוץ ליישוב, אותו אחד שלא שייך לסדר של המציאות, אותו אחד שמבחינתו הקשר שלו עם ריבונו של עולם זה קשר שהוא פראי לגמרי, קשר שאין בו גבולות, לכן הוא נמצא במדבר, כי המדבר זה מקום שאין בו גבולות. זאת בדיוק הסיבה. אז זה מה שאומר האריזל, זה כנגד האשל, זאת הגימטריה בדיוק. כנגד האשל של אברהם אבינו, שם יש את פרן של ישמעאל. שני הדברים האלה, אחד כנגד השני. רב חיים ויטל, תהילים פרק קוף חפדלת. שיר המעלות לדוד, לולי השם שהיה לנו יומרנה ישראל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בנו, אזי המים שטפונו נח לעבר על נפשנו, אז העבר על נפשנו המים הזידונים. ברוך השם שלו נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. אני לא הולך להסביר את הכל, אבל רק את ההתחלה ואת הסוף. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. אומר רב חיים ויטל, מצד ימין, למטה. כבר ידעת, כי הגלויות אינן אלא ארבע. ארבע גלויות, בבל ומדי ויוון ואדום. אבל עוד עתידין ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל. כנזכר בפרקי רבי אליעזר, מדרשי חז"ל בספר הזוהר וכו'. אני מדלג שורה. ושם בפרשת לך לך, אמר בזוהר, כי ישמעאל להיותו בן אברהם ונימול, נקרא פרא אדם, ולא אדם גמור מפני שמל ולא פרה. מה שדיברנו.
פריש.
מה?
פריש.
נכון, שם זה ריש לא פרה, נכון. אותו דבר. אבל שאר ארבעת הגלויות הן משולות אל החיות, כנזכר בספר דניאל. ישמעאל נקרא פרא אדם, שאר המלכויות, בבל, מדי, יוון, פרס, כל המלכויות האלה, אלה מלכויות שנקראות חיות בחלום של דניאל, בספר דניאל. אומר והנה דוד עליו השלום נתנבא ברוח הקודש במזמור זה, כל מה שישראל עתידים להיות בגלות הנזכר בגלות ישמעאל. ואז אני מדלג לטור השני השמאלי בשורה הרביעית. ואז אמרו ישראל באופן אחר, והוא לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, כי להיותו אדם, לסיבת היותו בן אברהם, ויש לו זכות אבות, כמו שמצינו שאמר, אברהם אבינו, לו ישמעאל יחיה לפניך, וגם יש לו זכות המילה, כי גם לסיבה זו נקרא אדם, לכן גלותו תקיפה משאר ארבע מלכויות. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי לכן נקרא ישמעאל, על שעתידין ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, ואז ישמעם כל ויענם, שראינו פרקי דרב לזר. ולפי, בגלל ששאר האומות תמיד הייתה בהם ממשלה על שאר אומות, זאת אומרת שאר האומות תמיד הם היו חלק מהיישוב, הם שלטו על אומות אחרות, אז זאת אומרת היה שם איזושהי התנהלות נורמלית, איזשהו סדר מסוים. ולא כן ישמעאל, שתמיד היו ערביים שוכני אוהלים ומדברות ואין להם עסק עם זולתם, כן, הם תמיד נמצאים במדבר, אלא נמשלים לליסטים היוצאים ומקפחים בני אדם, יוצאים והורגים בני אדם וחוזרים לאוהליהם, וכמו שכתוב, הוא יפר האדם ידו בכל וכולי, ואחר כך עתידים למלוך על העולם ועל ישראל. יש? רואים? זה... נכון? לא צריך להוסיף. מה? מה זה? לא, לא, בעזרת השם.
עתידים למלוך על העולם.
עתידים למלוך על העולם. אתם לא רואות את זה בכל אירופה? לא רואות את זה? מה? מה זה על ישראל? בעזרת השם, שלא יקרה. לא, אני אומר, אני מקווה, עוד מעט נגיע, שנייה. עוד מעט נגיע לקטע של על ישראל. עוד מעט נגיע לזה. לזה אמר, בקום עלינו וכולי. יש פה, דילגתי קטע. אני מדלג לשורה הבאה. מה שאין כן בגלות ישמעאל שעתידים לעצר את ישראל, צרות קשות ומשונות לא נראו כמותם, כנל, בשם רבותינו זיכרונם לברכה, שלכן נקרא שמו ישמעאל. ואם כן אנחנו לא נדע מה נעשה, ואין לנו תקווה אחרת זולתי, שנבטח בשמו הגדול יתברך שיושיענו מידם. וזהו שכתוב, הסוף של המזמור, עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. כלומר, סיבת ביטחוננו בו יתברכו, למה אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא? לפי שהוא אשר עשה את השמיים ואת הארץ. ונודע, ידוע כי לא ברעם, אלא בשביל ישראל שיקיימו את התורה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, על בראשית ברא, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. וכמו שכתוב, אם לא בריתי יום ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואם כן מוכרח הוא שיעזרנו מידם ויגלנו גאולה שלמה עתידה במהרה בימינו, כדי שיהיה קיום לשמיים ולארץ כנזכר, כי אין להם קיום זולתי על ידי ישראל. זה מה שאנחנו הולכים להגיד באחרית הימים. עכשיו בואו נראה, מה בעצם כתוב כאן? שאלנו, ישמעאל נקרא ככה בגלל שישמע כל ו...